אנחנו ממשיכים בחובת תלמידים בפרק ב'. תחשוב מן גודל האחריות אשר עליך ותדאג, ומתוך דאגתך זאת תתחיל ברכת התורה, ומעומק לבך תתפלל אל השם, הערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו וכולו. כי באמת ערבה ומתוקה היא תורתך. הושיעני שגם אני ארגיש את נועם מתיקתה. וזה, יש פה הרבה נקודות חשובות בחינוך. קודם כל, אני אוהב לומר לילדים, שימו לב שאנחנו מתפללים שהתורה תהיה מתוקה. זאת אומרת, אין לנו צפי שהאדם כל החיים יתעסק במשהו שמר לו. אנחנו מתפללים שזה יהיה מתוק. הקדוש ברוך הוא נתן לנו משהו שהוא באמת מתוק, ואנחנו מתפללים לגלות את זה. אז זה חלק מההסתכלות שחשוב שיהיה לילד, שהקדוש ברוך הוא לא אכזר, אלא ההפך, הוא נתן לנו תורה מתוקה. והמצווה הזו ללמוד תורה, זה לטובתנו. אז הנקודה הראשונה זה עצם זה שהתורה היא מתוקה. והנקודה הזו בעצם יש לה ביסוס במנהג, שאנחנו נמיד ללקח דבש כשהוא מתחיל ללמוד, ובמדרש שאומר שבן אדם לפני כשהוא מתחיל ללמוד תורה, קודם כל יכניס משהו מתוק לפה, שעל פי זה הגות משה היה מקפיד כל בוקר לשתות כוס קפה עם הרבה סוכר לפני שהוא היה מתחיל ללמוד. כי כך כתוב במדרש, שהתורה היא מתוקה, אז האדם לא תמיד רואה את זה, אבל חשוב לדעת את זה, זה דבר אחד. דבר שני, זה שבן אדם צריך לדעת שלא כל דבר שהוא חש מגדיר את המציאות. הדור שלנו חושב שזה מאוד מוצדק שהתחושות שלו מגדירות את המציאות, וזה בכלל לא נכון. זאת אומרת, אני לא תמיד מתחשק לי להניח תפילין, אז בגלל זה אני לא אניח תפילין. ההגדרה הזו שהוא אומר פה, הושיעני שגם אני ארגיש את נועם מתיקתה, זאת אומרת, אני בא מתוך היכרות, יש מתיקות, יש דבר טוב, אני אליו דווקא מכיר בזה. וזה נקודה שאני אוהב לומר בהקדמה לכל שיעור השקפה. תמיד כשיש לי שיעור אמונה או השקפה, אני רק מוכן לעשות שיעור כזה אם יש לי הזדמנות לתת הקדמה. ואחד מהדברים שחשוב לי להדגיש בהקדמה, זה שאין לי את כל התשובות, ולא כל דבר שאני אומר ימצחן בעיני השומע. כי אנחנו אנשים שונים, ובן אדם מוזמן לשמוע אצל אחרים. אבל גם כן, כי האדם לא תמיד בשל לשמוע את כל הדברים הנכונים. זאת אומרת, לא כל דבר שלא מוצא חן בעיני השומע, זה אומר שמה שאני אמרתי זה לא צודק. יכול להיות שאני לא צודק. יכול להיות ששווה שהוא ישמע מישהו אחר. אבל יכול גם להיות שמהזווית שלו היום, הוא לא מוכן לשמוע את האמת באשר היא. ויכול להיות שהתורה היא מאוד מתוקה, אבל הוא איפשהו היום לא רואה את המתיקות הזו. וזה פרספקטיבה חשובה, שדווקא בגיל הטיפש 10 לילדים אין. אני בהקדמה שלי תמיד אומר, אסור לנו להישאר בגיל הטיפש 10. ילד בגיל הטיפש 10 אומר, אם לא הוכחת לי שזה כך, זה לא כך. אם אתה לא יכול לענות לי, אז זהו, זה לא אמת. ואנחנו צריכים להתבגר מזה. אבל גם את הילד צריך לבגר מזה. ולומר לו, שמע, העולם לא מסתיים בהבנה שלך. יכול להיות שאתה תתבגר ותבין דברים שהיום אתה לא מבין. אז הושיעני שגם אני ארגיש את נועם מתיקתה, זה דבר מאוד יפה ללמד ילד. שיש מתיקות, אתה צריך לקוות, לצפות, להתפלל שאתה באמת תגיע לדרגה שאתה גם תחוש את זה. ונהיה אנחנו וכולו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. רחם נעלי ריבונו של עולם שאזכה לעלות אל אשר ראוי נער ישראל לעלות, ללמוד את תורתך לשמה ולדעת את שמך השם, שהיא המדרגה הכי גדולה והאושר הכי טוב בין בעולם הזה בין בעולם הבא. עכשיו זה מדרגות מאוד גבוהות, אני לא יודע, הוא משתף את הילד במדרגה הזו, לא יודע. זאת אומרת, פה אפשר לדבר עם הילד על הכוונות של לשמה ולא לשמה, אבל פה זה, אנחנו נכנסים לסוגיה סבוכה, שהרמב״ם אומר שגם התנאים לא עמדו בזה, בהגדרה של לשמה. כל אחד יש לו את הלא לשמה שלו, והוא צריך את זה. ומעטה, בטח בהשם ששמע את תפילתך, וימלא את המיית ליבך, ויוסיף לך רצון לתורה, ותשוקת הנפש אל נועם תואר העליון, ולקדושת אביך שבשמיים. וזה, הרב אלישב שליצקי פעם הגדיר, בן אדם נכנס לתפילה, יש לו את השלב של שברון לבב, ויש לו את השלב שהוא יצא מהתפילה, שבן אדם צריך לצאת מרומם, שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. תשמח ותתחזק בעבודתך, עבודת הקודש, ובכל היום גם את הדאגה הנזכרת לאל, תרחיק מליבך, כי הדאגה התמידית מחלשת את המוח וגם היא עצמה נחלשת. אין דאגה ולא חשבון אם מתמידים בה תמיד. אבל גם בכל היום תזכור את תכליתך ומטרתך, רק תזכור ולא תדאג, רק כאיש שהולך בדרך ומזכיר עצמו כפעם בפעם את המקום אשר עליו ללכת שמה, למען לא יטעה ענה וענה, ואת הדבר והמטרה אשר עליו להשלים, למען יחוש ולא יתמהמה. וזה עוד נקודה חשובה, במיוחד עכשיו בתקופת בין הזמנים. אני מנסה לפני כל בין הזמנים לשבת עם החבר'ה בהסדר, ולדבר איתם מה האתגרים שלנו בבין הזמנים הזה. האתגר שלי הוא שאני לא אפול באינטרנט, האתגר שלי הוא שאני כל יום אתפלל במניין, האתגר שלי הוא שאני לא אשכח להתפלל ערבית בלילות, האתגר שלי הוא שאני אזכור לקחת את התפילין שלי לטיולים, האתגר שלי הוא שאני אלמד כל יום, לפחות שתי דקות, כל אחד לפי הרמה שלו. האתגר שלי הוא שאני אעשה שניים קו אחד תרגום, כל אחד לפי עניינו, אבל להציב מטרות. אחד מהחולשות של אנשים בתחום הלימוד תורה, זה שאין להם אתגרים. אם לבן אדם היה אתגר לסיים את הש"ס בשבע שנים הקרובות, אז הוא היה מתנהג אחרת. אני זוכר, היה תקופה שניסיתי ללמוד דף יומי, ותוך כדי שכפתרתי את החולצה, היה לי את הגמרא פתוחה לפניי, כי ידעתי שאין לי זמן ביום להשלים את הדף הזה. אז אם תוך כדי שאני מתלבש, אני איכשהו אוכל להספיק משהו, זה לא אצלך. אני לא יכולתי להתרכז תוך כדי שאני מכפתר חולצה, ולא עמדתי בזה, אבל המטרה מדרבנת אותנו. אז הנקודה הזו שהוא אומר, שבאנם צריך להחליט לאן אני חותר, לאן אני רוצה להגיע, זה אחד מהמתנות שאפשר לתת לילד. שוב, עם האיזון, בלי הלחץ, אבל נכנסים לבין הזמנים, אז מה המטרה? וכדאי למצוא טריקים בזה. זאת אומרת, טריק אחד שאני משתמש, זה אני נותן לתלמידים להקליט את עצמם, ואז זה עולה על האתר. אתה תעביר שיעור בהלכות קטן בשבת. ואני מקליט את זה וזה עולה על האתר בשמחה. ואז הוא שולח לכל החברים לינק, תראו, אני באתר שיעור שהוא מעביר. כל אחד לפי עניינו, אבל אני אומר, האתגרים צריכים להיות גם אתגרים שהוא מרגיש שהוא מרוויח מזה. למד תורה והתפלל בשמחה על שזכית להיות נער ישראל קרוב לשם. עכשיו זה עוד נקודה. איך ילד מסתכל על העובדה שהוא יהודי? אני מסכן, לאחרים יותר כיף, או כיף לי שאני לומד תורה ואני מתפלל. אני עכשיו עומד מול אתגר מאוד מעניין, החיידר של הבן שלי לא מתייחס לתפילה. אז עכשיו אני רואה, כל שנה אני מצפה, כל שנה הרב אומר לי, לא אני, אבל אני משער ששנה הבאה. טוב, הוא כבר מגיע לגיל שהוא אמור להתפלל 18, ולא לימדו אותו כלום, הוא לא יודע מה זה 18. זאת אומרת, כל יום הם מפללים משהו בחיידר, אומרים קריאת שמע ואהבת עולם, וכל שנה מוסיפים עוד משהו, אבל 18 לא קיים. הוא עכשיו נכנס לכיתה ד' או ה'. אולי ד' נכנס לכיתה ד'. אז הייתי מצפה, ילד בן 10, נכנס לכיתה ד'. אני בגיל הזה כבר התפללתי 18. טוב, אז התחלנו. אז השאלה הראשונה ששאלתי אותו זה למה מתפללים? למה? הקדוש ברוך הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא צריך, אתה עושה לו טובות. למה אנחנו מתפללים? אז במקום שהוא ישאל אותי, אני שאלתי אותו. עכשיו, אז כשאני שואל אותו, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא צריך את התפילות שלך? אז התגובה הראשונה היא לא. כשהוא יתבגר או כשנתקדם בהבנה של תפילה, נדבר על זה גם שהקדוש ברוך הוא תאהב לתפילתם של צדיקים. נגיע גם להבנה הזו. אבל קודם כל, העניין הזה שיש לי זכות, וזה מתנה שיש לי תקשורת עם הקדוש ברוך הוא, שאני אמור לשמוח בזה, אז שוב, להתוות כיוון. אז סיפרתי לו את ההגדרה של הכוזרי, שהצדיק בעצם חי את חייו החסיד בין התפילות, תמיד בציפייה מתי אני יכול שוב להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז מיד הוא שאל, הוא תמיד יכול להתפלל. מה הבעיה? אם הוא כל כך רוצה שיתפלל כל היום. אז שאלה הוגנת. בסדר, אתה מסביר. יש לו עם אחרים, מצוות אחרות שצריך לעשות היום, אבל יש נקודת הסתכלות, הזמן שאני מגיע לבית כנסת זה מתנה. זה כיף לי, מזל לי, שאני זוכה לקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר פה.
יש כאלה שנוגעים דווקא מנחה גדולה ולא מנחה קטנה.
למה?
אומרים, יש לנו חוסר קשר עם הקדוש ברוך הוא במשך היום. הייתי אחד מהגדולים שאמר את זה.
יפה. יפה. למד תורה והתפלל בשמחה על שזכית להיות נער ישראל קרוב לשם. וזה, דיברנו פעם על רבי יעקב קמנצקי בנוגע לשבת. הרב יעקב קמנצקי שאלו אותו איך זה שכל כך הרבה אנשים מסרו את נפשם על השבת, והדור הבא כבר לא שומר שבת. הדור הראשון שהגיע לארצות הברית היה קשה להם. הוא אמר, בגלל שההורים היו מגיעים הביתה, ואומרים, צ'ספר צ'זיין אייד, קשה להיות יהודי. הגישה, וזה מה שאנחנו מנסים להקרין לילד. אני זוכר, כשהתחלנו להניח תפילין כילדים, זה מאוד בלט מה כל ילד ראה בבית. היו ילדים שהיו מנשקים את התפילין 20 פעם לפני שהם שמו אותם הצידה. עכשיו, אתה שאלת את עצמך, אני זוכר, כילד, שהסתכלתי עליהם והתלבטתי כזה בציניות, הוא באמת כל כך אוהב את התפילין שלו, אלא מה הוא ראה את אבא שלו. אבל חלק ממני קינה בו שהיה לו את הגישה הזו ואת הטבעיות, את התחושה הזו שהוא מסוגל לנשק את התפילין שלו 20 פעם לפני שהוא מחזיר את זה לנרתיק. לא יודע אם בארץ יש כאלה שנוהגים ככה, אבל בארצות הברית יש כאלה שמנשקים את התפילין ממש המון פעמים לפני שהם שמים אותם הצידה. זה מעביר משהו.
בסוף הגיע למסקנה שהוא לא ראה את אבא שלו מנשק את הספר. הוא למד, אבל הוא לא נשק את הספר.
כן. הנקודה הזו, לשמוח על שזכית להיות נער ישראל קרוב לשם. תדייק בכל כוחך ומוכחה בתורתך. תעמיק. ותשכיל. וזה שוב, השאלה של חשק. אם יש לי חשק, אני מדייק, אני מעמיק, אני משכיל. כי דנה, שמי שמרמה את עצמו בתורה ואינו מדייק להבין את כל דבר על בוריו, ובפרט מי שחושב מחשבות אחרות בשעה שלומד, הרי זה חס ושלום מזזד בכבוד השם, למור שחס ושלום, חס ושלום, אם כדאי לו לעבוד, לצמצם את מוחו ולהעמיק בדברי אש של מעלה אלו. אז, כן, אני איתך.
לא, יש
לי שאלה על מה שלפני. כן. פה זה נקודות, בעצם הרבה נקודות, ואנחנו בעצם עוברים גיל. זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים עכשיו כבר, כל הקטע הזה, זה יותר מתאים לגיל 14, 16, 18, זה כבר לא מתאים לגיל 8, 9, 10. הנקודה הזו, קודם כל, לא לרמות את עצמו בתורה. אתמול, אז היה ברית מעניינת, היו כמה דברים שעשיתי מיוחד בברית כדי להראות לשני תלמידים שבאו לראות את הברית. זאת אומרת, עבדתי יותר לאט. היו הרבה דברים שעצרתי, אמרתי בואו תראו את זה, תראו את זה, תראו את זה. עיכבתי את העבודה שלי כדי שהם יבינו. תלמיד אחד מסתכל ואחר כך שואל אותי שאלות מאוד לעניין ובאמת קלט כל דבר שקרה. תלמיד שני הוא כבר ותיק, כבר 40-50 בריתות, כבר צח הצעי בריתות. לא הסתכל כל כך, אמר לי שהוא יודע, הוא יודע, כל דבר שאני אומר הוא יודע. הוא לא יודע. והוא גם, אני לא יודע אם הוא פעם ידע. זאת אומרת, הוא מרמה את עצמו בתורה. אני מנסה להסביר משהו, הוא אומר אני יודע. והוא עוזב לפני הסוף, כי זה צום, אז הוא רוצה ללכת לשבור את הצום, אז הוא עוזב. אז הוא לא ראה את החבישה השנייה. זאת אומרת, בחדר אחוי, אתה תמיד, לא תמיד, הרבה פעמים מחליפים תחבושת. לילד הזה היה צריך להחליף תחבושת. אז היה מה ללמוד גם שם? לא רע. למה? רמה את עצמו בתורה. אינו מדייק להבין את כל דבר על בוריו. והוא לא תלמיד שלי. אני התקשרתי לרב שלו. אמרת לו, תדע, אסור לך לתת לו סמיכה כמוהל. הוא לא יודע. אני ראיתי מתוך השאלות שלו. אני הסברתי לו עקרונות חשובים במילה. הוא לא יודע. הוא אומר שהוא יודע, והוא לא יודע. מתוך שאלות שלו היה מאוד ברור שהוא לא יודע. מרמה את עצמו בתורה ואינו מדייק להבין את כל דבר על בוריו. יש אחריות להבין כל דבר על בוריו. וזה אחד מהתכונות הנפש שהרבה פעמים יש לילדים. והמורים דווקא מדקים את זה. ילד שואל שאלות מאוד טובות, והמורה מורח אותו. ואז הילד באיזשהו מקום כבר לא שואל או מתרגל לתשובות לא לעניין. לפעמים אני אענה תשובה ואני אומר, תשמע, השאלה שלך היא יותר טובה מהתשובה שלי. אני גם לא מרוצה מהתשובה שלי. זה התשובה שאני יודע, מה אני אעשה? אני לא יודע יותר מזה. תמשיך לחפש, יום אחד אני מקווה שתמצא תשובה. אנחנו גם כהורים, צריך להיות לנו את הישרות הזו לומר לילד, השאלה היא שאלה טובה, או אני לא יודע, או מה שאני יודע זה כך, אבל באמת... תשאל את הרב, כן. עכשיו, זו נקודה אחת. החשיבות לישרות בתורה וישרות לדעת מה בן אדם מבין ומה לא. הדבר השני, מי שחושב מחשבות רחבות בשעה שלומד, זה, אני חושב, פרי בדור שלנו, זה פרי הסדרים הארוכים. זאת אומרת, יש חדרים בשיטת זילברמן. לומדים 35 דקות, הפסקה בין 10 דקות לרבע שעה. עוד 35 דקות, עוד הפסקה. ואני למדתי מהם, אני ראיתי שאנשים לא מסוגלים להתרכז באותו נושא, יותר מ-35 דקות. אז אני גם כן, אני עובר נושאים. אז חלק מזה זה הדור שלנו. אבל חלק מזה זה באמת, אתה מעריך יותר מדי, הוא לא מסוגל לחשוב רק על מה שאתה מדבר, לא שייך. ואם הוא לא מרוכז לגמרי, אז אתה בעצם מפסיד. וזה מביא אותנו לעוד נושא, הנושא של שינה. שהרבה פעמים אנשים חושבים שהם יצליחו בלימוד תורה בחוסר שינה. כשבאמת מה שקורה זה שהמוח נאבק וישאר ער, ואז הוא לא רק מרוכז במה שהוא לומד, ואז הוא בעצם חושב מחשבות אחרות בשעה שלומד. והאדם כללית מרוויח הרבה יותר אם הוא ישן כמו בן אדם, ואז לומד.
אם אפשר לשאול
בקשר, אני איתך. כן.
באיזה גיל צריכים לדבר על הדברים האלה? אם זה לא גיל שהוא בעתי שאפשר לאבד את התמר, אם שואלים, מתחילים לשאול יותר מדי שאלות באמונה, כאילו, מה מתפללים, מה מתפללים, אז יש כשהוא מוכלב, כאילו, יכולים להגיע למצב הפוך. ואם בכלל באיזה גיל, ולמה לא עושים את זה לפני שבכלל מתפללים, לפני שבכלל פותחים ספר?
אז אולי פה שווה לצטט את האבות של הרב צבי יהודה, הוא היה אומר, למה אנחנו אומרים אין כאלוקינו לפני שאנחנו אומרים מי כאלוקינו? כן? אז הוא אמר, כי בחינוך קודם אתה מלמד אותו אין כאלוקינו, אחר כך אתה אומר מי כאלוקינו. אני רואה את אותו עיקרון רש"י, משתמש בעיקרון הזה הרבה פעמים, ואימצתי את זה מרש"י, שכשאני מעביר שיעורים באמונה, הרבה פעמים אני מנסה להציב את התשובה לפני שאני מציב את השאלות. כי האדם צריך להיות עם תשובה ועם דרך. והרבה מהחינוך זה קודם כל, זו הדרך. עכשיו בוא נחקור ונשאל. אבל צריך לדעת שהקיום לא מותנה בהבנה. אני לא תמיד יש לי את כל התשובות. לפעמים זה לוקח שנים עד שאני משיג את התשובות. אבל אני מקבל את דבר השם. יש לי שאלות. חלק אני אוכל להבין את התשובה היום, חלק לא. וזו הקדמה חשובה, סתם ככה, לילד. מעבר לזה, אני חושב שיש שוני בין ההורים ויש שוני בין הילדים. זאת אומרת, צריך פה לקחת בחשבון הרבה הרבה הבדלים בגישות, ואני לא חושב שאפשר לנקוט בדרך אחת לכל הילדים. לדוגמה, השיטה הספרדית בחינוך לתפילה מצליחה הרבה יותר מאשר השיטה האשכנזית. לא ברור לי מהי השיטה הספרדית, הייתי מת לאמץ אותה. אבל אתה רואה שהם חודרים לנפש, וגם האנשים הכי רחוקים, יש להם הערכה, ויש להם שורש, שהוא הרבה הרבה יותר קרוב, מהאשכנזי כשהוא שולף את הכיפה. וזה ממשיך בדור הזה גם כן. זאת אומרת, אני לא זוכר מי זה, אבל זה או שולי רנד, או אחד מהצוות שלו, מספר איך הוא הפסיק לעשן בשבת. אז הוא מספר סיפור ארוך, בסוף הסיפור הוא התארח שבת אצל חברה של אשתו ומסכימו שלפני הבעל ולפני הבית הוא לא ישן וכל פעם תפסו אותו לעוד שיחה ולעוד שונט והוא נרדם ובסוף הוא מצליח להימלט מהסעודה כדי להגיע לאישון שלו והוא מגלה שהחבילה שהוא התמין בדיוק הכפורים שלו שפרו עליהם מים, אז אין לו גפורים. יש לו סיגריות בלי גפרים, אז הוא מטייל שם ומחפש, ובסוף הוא נתקל בשני אנשים שסוף סוף מרגישים כמו עמך בית ישראל, שיער מלא קוצים וז'קט מאור ובלי שרבולים, והוא ניגש להם ואומר, אחי, וואי, איזה עיר מעניינת זו, אין פה אף אחד מעשן, סוף סוף נפגש אחד כמוך, יש לך אש? אז הוא מסתכל עליו ואומר, אשכנזי מלוכלך, אין לך שום בושה שבת ואתה לא יכול להפסיק מלעשן? אז הוא מספר שככה הוא הפסיק מדי השינה. אתה רואה, הספרדים חודרים, והם לא חודרים בצורה אשכנזית. יש פה דרך אחרת בחינוך, האהבת התפילה שיש להם. זה שספרדים מגיעים מוקדם לתפילה תמיד. אתה מגיע לבכנסת ספרדי רבע שעה לפני התפילה, כולם שם. אתה מגיע לאשכנזי, חמש דקות אחרי שהתפילה התחילה, בקושי יש לך מניין. יש הרבה שהספרדים הצליחו, ואני לא יודע מה הפורמולציה שלהם. אני לא יודע, הייתי מאמץ אותה. אבל אני חושב שפה צריך מאוד להבין את הבית, את ההורים, את הילדים, ולפי הסגנון לעבוד. כשאני חושב ש... הדוגמה שאני הבאתי זה מילד, הבן שלי שכבר מגיע לבכנסת וכבר מתפלל, רק שאני צריך להפגיש אותו עם 18, ואני צריך להפגיש אותו עם פן אחר של התפילה. וגם הוא ילד מאוד מסוים, שאני יודע את הצורת חשיבה שלו, וכמה הוא שואל ומקשה, והשאלות כבר מתפשלות בראש שלו 10 דקות לפני שאני מעלה אותה. אני חושב שפה החנוך לנער על פי דרכו מאוד רלוונטי, גם דרכו של ההורה וגם דרכו של הנער. וגם דרכו של הבית. ואני חושב שעם כל ילד חשוב קודם כל להרגיל. קודם כל שיהיה רגיל לדברים הנורמליים והנכונים, ורגיל ללכת לבית כנסת, רגיל להתפלל. אחרי שהוא נכנס להרגל הזה, מתוך זה אני יכול להתחיל לבנות אותו גם בצדדים האחרים. אני לא התכוונתי שהתחלת החינוך ותפילה יהיה מתוך השאלות. אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שקודם כל שיתרגל. ושזה יהיה חלק ממנו, והחלק ממנו זה גם על הצד היפה, אם רק אפשר, שהתפילה תהיה בשירה, שהיא הרבה מאוד תפילה שהוא מתחבר אליה בגלל השירה. רוב ילדים מתחברים לשירה. זה גם יותר קל אם זה עם נוער בגיל שלו. אחר כך אתה מגיע לשלב שאתה מתחיל לנסות לעורר אצל הילד, להעריך את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, וזה שהוא יכול... לדבר איתו, אבל זה רק אחר כך. אני לא רואה את זה כהקדמה. אני חושב שמורה שיאמר לילדים בכיתה ב' או כיתה א', למה אתם בכלל מתפללים? הקדוש ברוך הוא צריך את זה, אני ודאי לא הייתי שולח את הילד שלי אליו. זה נראה לי מאוד לא נכון. הילד צריך לשמוע קודם כל הקדוש ברוך הוא אוהב את התפילות שלכם, הוא מקשיב. וגם עם הבן שלי, לפני הדיון שסיפרתי לך, היה קודם כל סיפור, שאימצתי את הסיפור של רבי מסאטמר. לך שהקדוש ברוך הוא יושב עם צבא השמיים, ומשה רבינו באמצע לדבר איתו דברי תורה, והוא אומר, רגע, רגע, רק שנייה. הילד היקר שלי עכשיו אומר ברכה, אני רוצה להקשיב. אז קודם כל נתת לו את התמונה הזו, שהקדוש ברוך הוא בשמיים מקשיב, אוהב את התפילות שלו. עכשיו אני חוזר, והוא עומד ואומר 18, וחוזר ואומר, רגע, מה אמרתי פה? מה העניין של מה שעשיתי? אז אתה אומר, רגע, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא צריך את זה? לא, הוא אוהב את זה מצד אחד, אבל מצד שני, יש פה גם מתנה לך. ואז דיברנו על אנשי כנסת הגדולה והגדלות שלהם, וזה שהתפילה בעצם מקיפה את כל הצרכים שהבן אדם מתעכל בהם בחיים. זאת אומרת, אני לקחתי נתח קטן מתוך שיחה גדולה, אבל לא, אני לא התכוונתי שזה היה התחלה. אני לא חושב שזה אפשרי. טוב.